טוב, אנחנו דיברנו בסוף השיעור הקודם על כל העניין של היכולת של האדם להיות טוב, ואם אדם לא מנצל את האפשרות שלו להיות טוב, אלא נוהג באופן אחר, לפחות זה הכיוון המרכזי שראינו בסוף השיעור, אז הוא מונע טוב מבעליו. משמעות הדברים, שלאדם יש אפשרות בחירה. הוא יכול שהעולם יראה אותו כטוב, הוא יכול להיות טוב מצד האמת, הנקודה הפנימית שלו, והוא יכול גם להיות רע, לבחור ברע. ומיות טוב אל תקרי רע. אל תהיה רע כשאתה יכול להיות טוב. זה משמעות הדברים. אל תמנע טוב מבעליו, מיות לידך לעשות. כמו שהבאנו במדרש את כל אותה פרשנות של שאדם יכול לפרוע בזמנו, כשיש לו אפשרות, ואת הדוגמאות הנוספות, שאדם צריך להשתדל להיות טוב. וכשהוא לא טוב, הוא מונע, הוא עושה פעולה של היזק בידיים, דבר באמת מאוד מאוד לא מסתבר. וגם לגבי ההמשך, אל תחוש על רעך רעה, שזה אפילו מצבים קיצוניים יותר. אולי נראה גם את הסיכום של רבנו יונה, שיש פה גם כן כיוון נוסף, הדברים הם נעימים, לכן רציתי גם כן שנתבונן בהם לרגע. אל תמנע טוב מבעליו, אחר שהזהיר על שמירת כל התורה כולה, בכלל, חיל להזהיר ולמנוע בני האדם מן המידות הפחותות, לתאר פעולותיו ודרכיו, ואמר אל תמנע טוב מבעליו. זאת אומרת, כל העניין הזה, אחרי שאתה תיזהר בכל עניין התורה, שהתורה זה שורש הכל, כמו שהזכרנו, תיזהר מאוד גם בפעולות הפשוטות, בין אדם לחברו, בדברים הכי אלמנטריים. פירוש מבעליו, מן הצריך אל הטוב, ואתה מחויב במצוות השם יתברך להטיב לו, שנאמר לו תאמץ את לבבך, ונאמר ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, שכל המעלים אינה מן הצדקה כעובד עבודה זר. ועל כן פתח הזרותיו בעניין הקילות וצרות העין. ממשיך הלאה מדרגה נוספת, זאת אומרת כמו שהתחלנו מהמעלה יותר גבוהה לפי רבנו יונה, שזו התורה, המשכנו בעניין שלא למנוע טוב, זאת אומרת אותו אדם שאתה צריך לגמול לו טוב, אז אל תמנע את אותו טוב, הוא לא מתייחס לאדם עצמו, אלא מתייחס ליכולת למנוע כמו פשטי הדברים. אל תאמר לרעך לך ושוב, אם נדרת לתת מתנה מנדבת לבך, תמהר ותשתדל למלות בידך בהקדמה אשר דיברת בפיך. תשתדל, אשר אדם עושה דבר טוב, מדגיש רבנו יונה בעבודת המידות, באופן מעשי, רוץ. תעשה את הדברים בקדמה, במהירות. אמרו מליצי המוסר, מתנת הנדיב מהירה. זה ברור, מה זאת אומרת מתנת הנדיב מהירה, אלא מה מבטא את הנדיבות? אדם שנותן, הוא טוב, אני אשלם. אבל מתעכב יום, מתעכב יומיים, בסדר, עוד מעט. זה חיסרון בנדיבות. הנדיב זה זה שנותן במהירה. והנה אמרך לך, ושוב יורה על צורת עין, על כן יתעצל ממתנתו, כי קריאו אבון באשר יעלים חברו, ואומרו אליו לך ושוב, גם יציק לו בתוחלת ממושכה, ואחר אשר יש איתך, לא זאת המידה פחותה. ועל זה אמרו זיכרונם בברכה, כי בכלל העזרה הזאת שלא יאחר אדם שכר שכיר, בוקר ראשון עובר בלא תלין, ומכאן ואילך עובר בלך ושוב, כמו שהזכרנו במדרש. ויש לפרש לתמינה טוב מבעליו, מן השכיר והלווה, ופירושו אם כן אל תאמר לרעך לך ושוב, הוא עזרה שיהיה מסעו ומתנו נאה עם כל אדם. זאת אומרת, יסודו כזה, מה זה אל תמינה טוב מבעליו? שזה גם כבסוף הג'ראו מתייחס לאדם. וזה משמעות הדברים, מתנת הנדיב מהירה. שחלק מהעניין של לעשות טוב, הוא לא מתייחס רק לעצם ההטבה. כי עצם ההטבה, היא יכולה להיות גם בזמן יותר מאוחר. אם אדם מקבל שכר עבור עבודתו, גם 3 ימים לאחר העבודה, מבחינת הגמול, הוא קיבל את גמולו. ויש לו עכשיו גם את התשלום עבור מה שהוא פעל. אבל מבחינת הפעולה שפעל המיטיב, זו פעולה אחרת. כי עצם ההתעכבות מורה על חיסרון בפעולת ההטבה. אם אדם מתעכב ולא גומל במהירה, זה אומר שיש פה אישו צרות עין. אישו חיסרון, אישו חיסרות בזריזות שלו, ברצון שלו באמת לתת. כי אם אדם יכול, למה שלא ייתן מיד? למה שלא ייתן מיד? זה יסוד. זה יסוד בעבודת עמידות, וזה היסוד מתנת הנדיב מהירה. מי שמבקש, ישר לתת. אפשר לעשות טובה, ישר לגמול טוב. ויותר מזה, אם אדם לא נוהג כך, התוצאה היא שהרבה פעמים באמת יגלה שהוא לא מצליח לעשות. זה כבר עוד מדרגה. אפילו בלי זה, עצם העיכוב הוא כבר חיסרון. אבל גם אם בסופו של דבר הוא יצליח לעשות, זאת אומרת, עצם העיכוב הוא ודאי חיסרון, והרבה פעמים בסופו של דבר הוא גם לא יצליח לעשות. כך אומר רבנו יונה. מדרגה נוספת, שהיא חמורה יותר, אל תחרוש על רעך רעה. אם יציק לך חברך, אל תחרוש עליו רעה, בעודנו יושב לבטח איתך. כי זאת מידה פחותה מאוד, ודרך שקר. אך תודיעו תחילה, כי שנאתו על מה שהרע לך, וכלא יבטח ליבו עליך. זה הסבר מעניין מאוד. זה הסבר מעניין מאוד שרבנו יונה. מה אומר פה רבנו יונה? בעצם אנחנו הבנו באופן עקרוני. אל תשנא את חברך, הוא יושב לבטח איתך. מה הכוונה? לא שתגלה לו שאתה באמת, יש לי איזה חשבון איתך. אלא מה משמעות הדברים הבנו? שאדם פשוט לא ישנא את חברו. הוא יושב לבטח איתו, לכן הוא בכלל לא ישנא. אומר רבנו יונה, אנחנו מדברים לפי רבנו יונה בתיקון המידות. גם אם יש בן אדם שגמל איתך רע. אם הוא לא גמל איתך רע, אז באמת ודאי שזה מידה רעה מאוד. לבוא ולשנא אותו, אין אפילו אבא אמינה, כמו כל הפרשנים שניסו להתמודד עם העניין. מה אבא אמינה בכלל שאדם ישנא את חברו בלי שום סיבה? הוא אומר, גמל עמך רע. קודם כל, מה תעשה? תגיד לו, מה אתה מרגיש? תדע לך, יש לי פעידה עליך. עכשיו, בוא נתחיל להתמודד עם זה. אבל הדבר ראשון, גם אם הוא גמל איתך רע, תגיד לו. כי זו מידה פחותה מאוד ודרך שקר, אך תודיעו תחילה כי שנאתו על מה שהרע לך, וכלא יבטח ליבו עליך. לא שיהיה מותר לחרוש על חברו רעה, ואיננו יושב לבטח איתו. אך הודיעו כי אבון כפול, וחושבו עליו רעה, והוא יושב לבטח איתך, וכי זאת מידה פחותה מאוד. ייתכן לפרש כי גם הדבר מותר לחרוש עליו, כמו אם בא להשפיל כבודך מן הבריות, שלא יתגבר להזיק, והוא איש רשע יש עליך להודיע תחילה, חמסך עליו, ושלא יבטח עוד עליו. תדע לך, אנחנו כבר לא חברים, לא חבר שלך כבר. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אבל לא, גם אם יש לך סיבה, ודאי אם אין לך סיבה, זה חיסרון אחד, אבל אפילו אם יש לך סיבה, גם אז, זה ההסבר השני ברבנו יונה, תקפיד מאוד מה לעשות, להודיע תחילה. אני חושב שיש פה גם עוד יסוד נוסף, שבהרבה מאוד מקרים, השורש של המריבה זה אי-הבנה. זאת אומרת, יש, לדוגמה, בתים שהדרך לדבר באופן יותר בוטה. לעתים אומרים לי את זה בני זוג, אחר חתונה, שמגיעים פתאום לבית של החותן. והם רגילים שאצלם בבית מסתובבים כמו בבית מרקחת. נזהרים, לא להגיד אפילו מילים כמו, מה, לא שמעת? אתה מוכן בבקשה לעשות מה שאומרים לך? או ביטויים כאלה הם ביטויים קיצוניים. והם הגיעו, פתאום שומעים דברים כאלה, הם חושבים, רגע, הבית פה הולך להתפרק. אצלם בבית, אם זה מה שהיה קורה, היו תופסים את זה באופן נורא והיום. וממש נבלים, בהלה גדולה מאוד, מה קורה פה? ואז מהר מאוד הם לומדים שלפעמים דווקא הקשר הוא לא פחות טוב ממה שהיה אצלהם, אלא זה הסגנון דיבור. לא שחלילה מנבלים את הפה, אבל הסגנון דיבור הוא סגנון דיבור קצת שונה מהבחינה הזאת. ואז ואז לדוגמה מישהו יכול להגיד אישו משפט לחברו, שמבחינתו המשפט הזה הוא משפט נורמטיבי. ראיתי בדיוק שהוציא עכשיו, ראיתי חוברת קטנה כזאת של, על הרב חרלאפ, אז מסופר ש, שכשהוא היה ילד הוא נבחן אצל הרב מבריסק. אצל הרב מבריסק. אז הרב בריסק אמר, ביידיש הוא ילד טוב. אז לכאורה מה המעלה כל כך גדולה? ילד טוב. וכל אחד שמים לו את היד על הראש ואומרים ילד טוב. אומרים של... שם הם העירו לפום דקדוק לשונו של אותו גאון, של הרב חיים, של, של הרב מבריסק, אז זה מעלה גדולה מאוד. זה, זה שבח אדיר. אז גם שעה של נורמות. הרבה פעמים אדם מרגיש שמישהו גמל איתו רעה, אבל בעצם הוא ממש לא גמל איתו רעה, הוא באמת לא יודע בכלל שהיה משהו. ועל הצד שהוא יבוא ויגיד לו, תשמע, עשית לי משהו לא טוב, מה עשית לך לא טוב? שאני אמרתי כך וכך, הוא אומר, חס וחלילה, בכלל זה לא הייתה כוונתי ולא זה, ואז כל העניין, כל אותה בועה שכבר התנפחה והתנפחה והתנפחה והתנפחה, שהגיעה למצב של שנאה, יכולה בשני מילים להתפוצץ. זה מידה פחותה, גם מצד עצם המידה שחברך חושב שהוא באמת מצב טוב, ומידה פחותה גם מבחינת תוצאת הדבר. כשאנשים יודעים כל אחד לכאן הוא עומד לבריאות, אז מבינים מה קורה. מבינים מה קורה. זה הרגל שאדם צריך לסרגל בעצמו. לסרגל לעצמו. וזה נכון אחרי זה, בעזרת השם, אחרי נישואים, בכל דבר שאדם עובר בחייו, איפה שהוא לא נמצא, כשיש לו אישו תחושות, הוא מרגיש שנעשה לו עוול, נעשה לו דבר לא טוב. גם על הצד שבסופו של דבר לא יקבלו את מה שהוא אומר, וגם אם יש פה באמת... פגיעה אמיתית, מוצדקת או לא מוצדקת. אבל הנקודה הזאת שאדם צריך להיות מספיק ישר ולומר את הדברים כמות שהם, זה דבר שהוא מוכרח. זה דבר שהוא מוכרח, וזה אומרנו רבנו יונה מלמד אותנו. אפילו אם עשה לך רע, אם יציק לך. בכל זאת, תגיד לו שלא יישב לבטח איתך. שלא יש אלו בטח איתך. זה יסוד חשוב בעבודת המידות, צריך לדעת את הדברים. אל תריב עם אדם חינם, פירוש, אם לא גמלך גרעה, הוא פירוש חינם. כי חינם יקרה אם תריב על דבר, על דבר שפתיים אשר לא יזיק לך בדבר, כמו שאמר במקום אחר, גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיקח לבך, אל תיתן לבך, לבך. והנה המריבה, מידה פחותה, על כן אל תריב עם אדם, אם לא גמלך נזק והפסד. אז פה נקודה נוספת שהוא לוקח את זה מה שנקרא לצד הפרקטי. יש דברים, יש מריבות שהן קשורות להפסדים. אדם הפסיד ממון לחברו. במקרה שהפסד ממון, ודאי שאדם יכול לריב. מה המשמעות של המריבה? הוא ילך לבית דין, מתבע, הוא יעשה מה שצריך לעשות. גם יש בזה משהו שהוא יכול להתברר. יש פה גם כללים, יש אפשרות לפתור פה גם את הבעיה באופן אמיתי. אבל אם אדם הולך לריב עם החבר שלו על משהו שהוא אמר לו, איזה מילה לא מספיק טובה. בכלל אפשר קשה מאוד לפתור את הדברים, כי זה יותר דברים מופשטים, רוחניים לכאורה. אדם נפגע מאיזשהו צד בנפש, ועכשיו איך נתחיל בכלל להתמודד עם אותה פגיעה? הדברים הם קשים מאוד. לכן, גם כשאדם בא לריב, אני חושב שהרבן יונה גם כבר מציע פה איזשהו פתרון, למריבה, זה כאשר יש פה מציאות של נזק כספי. נזק כספי, אדם יכול לתבוע. גם זה אדם יכול למחול, אבל יכול, גם מסתבר שיכול לתבוע. גם התפילה זכאי ערב יום כיפור, כשאנחנו מוכלים לכל אדם שפגע, אנחנו אומרים, חוץ מדבר שיכול לתבוע בדין. תבוע בדין זה דבר מסתבר. זה לא חייב להיות דווקא כמו שבט דן, שכל דבר ודבר מיד רצים, כמו הגמרא במסכת פסחים. ישר רצים לבית דין על כל עניין ודבר. אלא, ודאי שאם אדם יש לו הפסד, פגיעה, אז ודאי הוא יכול לתבוע. זה דבר מסתבר. אחרת מה היינו עושים לחוש על משפט? זה דברים פשוטים. זה למה מיסודות, שאמרנו לאחר התורה, יש פה בעצם את הדרך ארץ, ואין את הדרך ארץ שקמה לתורה, הדברים הם חשובים מאוד. בבן אדם לחברו, ללמוד את הדברים. ממשיך שלמה ואומר, אל תקנה באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו. כי תועבת אדוני נלוז ואת ישרים סודו. מהירת אדוני בבית רשע ונווה צדיקים יברך. אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון. אל תקנה באיש חמס. טוב, מה יש לקנות בו? מה העניין הזה? אבל אל תקנה באיש חמס. אל תבחר בכל דרכיו. למה צריך לקנה באיש חמס? לכאורה איש חמאס הוא לא אדם טוב. אז למה שצריך לקנות בו? אז הפרשנים באמת מרגישים את השאלה הזאת. מה פירוש אל תקנה? מה זה אותה עניין של קנאה? אומר רש"י, אל תקנה באיש חמאס. לעשות כמעשיו אם תראה הוא מצליח. זה ביטוי שהרבה פעמים שומעים אותו. כולם גנבים. אחרי הביטוי הזה, כולם גנבים, הרבה פעמים מסתתר האמירה, טוב, גם לי מותר לרמות. זה הרבה פעמים מה שנקרא, הפתח, התירוץ כבר. מה אתם רוצים ממני? כולם עושים את זה. מה? מס הכנסה? רק אני מעלים מס. עשו פעם מחקר, אני יודע כמה, לא יודע, נתונים. 30% מעלים. לא יודע. זה קלקול גדול, אל תקנה באיש חמאס. אדם רואה מישהו שהוא מצליח. הוא מצליח מכוח זה שהוא לא ישר, שהוא לא אגון. או במקרה יותר חריף, כמו שמופיע אצלנו, במקרה שהוא גזלן. אז הוא אומר לעצמו, טוב, הוא מרוויח, אז שווה גם לי. אז זה בא הפסוק ואומר, אל תקנה באיש חמאס. לעשות כמעשיו אם תראו הוא מצליח.
חצי
השני
של המשפט.
מה?
זה
אחרי,
רש"י הסביר בחצי השני
המשפט. של, ואל תבחר בכל דרכיו?
כן.
אל תבחר בכל דרכיו, זה לא קשור לעצם הקנאה.
כן,
כן, כן. ברש"י, כבר דיברנו על זה במשלי, תמיד שני חצאי הפסוק הם באותה מגמה. רש"י, בניגוד לחלק גדול מהפרשנים האחרים, הוא תמיד מסביר את הרעיון כרעיון אחד מרכזי של הפסוק. מה שהמלבים באופן קבוע, וגם פרשנים אחרים, מסבירים את זה כשני צדדים שונים. לכן רש"י ודאי יגיד, אל תקנה באיש חמאס ואל תבחר בכל מעשיו, זה אותו דבר. זאת אומרת, אל תלך בדרכיו, כיוון שאל תקנה באיש חמאס. זה אותו כיוון. זה יסוד שממש רואים ברש"י לכל אורך פרשנותו על משלי. גם המצודות אומר, מה פירוש באיש חמאס, חמאס בהצלחת איש חמאס. הרלב"ג גם אומר בכיוון דומה, אל תקנה באיש חמאס, להתאבות ולחמות ולעשות כמוהו, לחמוס האנשים. ולא תבחר בשום דרך מדרכיו, כי זה יביאך לחטוא במה שהוא חוטא. עד פה הרלב"ג מוסיף נקודה נוספת. מה הוא מוסיף? שאם אתה תקנה בו ותלך בדרכיו, התוצאה שאתה גם תחתר במה שהוא חוטא. מה הכוונה? אנשים לפעמים לא עושים את אותה פעולה של גזל, כמו שעושה אותו איש חמאס, אבל משתמשים בכלים. לוקחים חלק מהטכנולוגיה של אנשי חמאס ומיישמים אותה לכאורה בלי מציאות של עוון. עכשיו הוא ממשיך וממשיל משל, כי איש החמאס ישלח מנחה גדולה למלך או לשר, יכבדו. ואם ירצה האדם לעשות כן, אז מה רואים איש חמאס? איש חמאס, לדוגמה, מוצא קשרים טובים עם השלטונות. מה שנקרא בלעז מינויים פוליטיים. הוא נותן, כשיש בר מצווה לבן של השר, אז הוא מביא מתנה גדולה מאוד לשר, נכון? לבריאות, זה לא דבר שלילי להביא מתנה לשר, תמיד שהוא מגיע לבר מצוות הוא נותן מתנה. אז האדם אומר לעצמו, טוב, הוא באמת איש חמאס, נותן מתנות לשר, אבל אני באמת שומר הקשרים טובים עם השר, אני אביא גם כן מתנות לבר מצווה, נכון? אני סתם אומר, זה לא שחלילה אני מדבר על משהו שקיים במציאות, אני לא יודע מה קורה במציאות, אני מדבר רק ברמת העיקרון. ואז מה יקרה? ואם ירצה אדם לעשות כן, לא ימצא, ולא ימצא לו, ויצטרך לו לעשוק ולחמוס האנשים. אז מה יקרה? אדם בא ואומר, רגע, צריך לתת מתנה לשר, אבל אותו גזלן, מאיפה יש לו לתת מתנות לשר? כי הוא... יש לו כל מיני, מה שנקרא, הכנסות מהצד. כל מיני דרכים אחרות. ואז אם אדם נכנס לתוך העולם הזה, הוא נתן מתנה, הוא צריך לתת מתנה לא פחות גדולה. ואז אין לו, אז הוא צריך למשוך את זה, כי הוא צריך לשמור על כל מיני קומבינות שהוא נסה לעשות. ומה התוצאה? יצטרך לעשוק ולחמוס האנשים. לכן העניין בשאר דרכיו, אשר הם לא מפני אותו איש חמאס, כי מתואב אל השם יתברך האיש היקש, רוצה לומר ביתי ישר, והפך בישרים, והפך הישרים כי הוא דבק בהם. זה אומר הרלב"ג. הרלב"ג אומר, אל תקנה באיש חמאס, כי עם הקנאה שלך באיש חמאס, והניסיון שלך לעשות בדרכיו, אפילו לא שאתה איש חמאס, אתה לכאורה אדם הגון. אתה רק משתמש בכלים של איש החמאס, התוצאה תהיה שמה? שאתה בסוף תהפוך בעצמך להיות איש חמאס. זה לא רק שאתה תלמד את הטכניקה של הדברים, אלא בסוף אתה תהפוך להיות בדיוק באותה מהות, כי כל הדרך שלו, כל הכיוון שלו, כל מהותו בסופו של דבר, זה לעשוק ולגנוב. דבר, הבחנה יפה. של הרלב"ג, אותו יסוד הזה של לא ללכת בכלל בדרכיו, נכון? ואל תבחר בכל דרכיו, בכל דרכיו. לא רק בפעולות של החמאס, אלא בכל דרכיו. איך זה מתחיל? קודם כל אתה מקנה בו, אתה אומר, הנה הוא מצליח. ואז אתה מתחיל לבחור בדרכיו. אתה אומר, לא, אני לא אעשה מה שהוא עושה, אלא רק אני ילך בדרך שלו, בטכניקה שלו. אז זה באים ואומרים, לא. אל תבחר בכל דרכיו. זה ההמשך, כי טובת השם נלוז. המלבים, אומר כך, אל תקנה. אל תקנה, מצווהו בל ילך בדרך איש חמאס, שכולל כל החומס נפשו ונוטה מדרך הטוב. ומצווהו שלא יתה אחריו לא מחמת שיקנה בהצלחתו. שעל דבר זה אל תקנה באיש חמאס, ולא מחמת שיבחר בדרכה מצד הבחירה שטוב הוא דרכיו בעיניו. שעל זה אמר אל תבחר בכל דרכיו. הוא מפרש שהחומס נפשו יצויר בארבע פנים, טוב זה כבר המשך. בכל אופן, אומר המלבים דבר ראשון, מה פירוש אל תקנה? אל תקנה? מה הכוונה? מה זה איש חמאס? אז כבר היינו בהסברים הקודמים שאיך הסבר המלבים את כל הפסוקים האחרונים. אתם זוכרים? מה פירוש? כמו שאמרנו, אל תאמר, אל תחרוש רעה, אל תריב, ביחס לנפשו של האדם עצמו. נכון? שיצר הרע לא יתגבר לחמוס את היצר הטוב. הצד הגשמי, החומרי, לא יחמוס את הצד הנפשי-נשמתי של האדם. נכון? זה בעצם משמעות הדברים. פה הוא גם אומר, אל תקנה, מצווהו בל ילך בדרך איש חמאס, שכולל כל החומס נפשו, ונוטה מדרך הטוב. ולא רק לקנה במישהו אחר חיצוני, אלא לקנה, פירושו של דבר, אל תרגיש תחושה של קנאה בצדדים היותר נמוכים. אל תתקנה בהם. ופעמים אדם מרגיש איזושהי התמודדות פנימית, והוא מרגיש, רגע, הנה, אני רואה שהצדדים החומריים הנמוכים שבי, הרבה יותר פשוט איתם. הם מגיעים להישגים לא רעים, לכאורה. לכאורה. ואז האדם, מצד זה, רוצה לנטות לאותו צד חומרי. אז זה אומר, כל החומס נפשו ונוטה מדרך הטוב. אל תעשה את זה. הוא מצווה שלא יתה אחריו. למה? לא מחמת שיקנה בהצלחתו. בראשון, לפעמים רואים את ההצלחה של הפעולות השליליות. ועל זה אמר, אל תקנה באיש חמאס, כי אתה רואה באמת ההצלחה שלו, אז אתה מקנה בו, כיוון שהוא מצליח. ולא מחמת שיבחר בדרכה מצד הבחירה, שטוב הוא דרכיו בעיניו. לפעמים גם רואים דברים אחרים. אדם רואה כל מיני פעולות, וזה מוצא חן בעיניו. הוא אומר, טוב, דווקא נחמד. זה נראה לנו רחוק, כי אנחנו נמצאים עכשיו ברמה העקרונית, אבל בפועל אפשר לראות כל מיני תכונות לא טובות, שאדם לפעמים משוחרר מאוד. לכאורה, יש לו איזשהו חופש כזה, שמאוד קל לחוש דווקא מתוך היותנו עובדי השם, שכל דבר הוא דבר מדוד אצלנו, להרגיש איזשהו תכונה של רצון, טוב, גם אני רוצה את החופש הזה. לא רק בגלל הצלחה של אותו חופש, אלא בגלל מה? בגלל שבאמת יש לנו רצון כזה להתחבר לזה. לפעמים בעבודת המידות צריך גם לנסר, צריך גם לעמול, צריך גם לעשות פעולות שהן לאו דווקא כל כך נעימות. אז גם מצד הנטייה עצמה, מצד הקנאה, אבל לא רק, אלא גם מצד שאני רואה את הצדדים הטובים לכאורה שבאופן עקרוני אני רוצה להתחבר אליהם, ועל זה נאמר אל תבחר בכל דרכיו. אז זה המלבים, מה שדיברנו גדי, שדיברנו שיש במלבים תמיד את שני הצדדים, שני חלקי הפסוק הם תמיד שני דברים, אל כנבי איש חמאס, כמו שאמרנו, בהצלחה שלו, ואל תבחר בכל דרכיו, שבחירה קשורה לעובדה שאני מוצא חן בעיניי איזשהו צד במה שהוא עושה, ואני רוצה להתחבר אל הדברים שהוא עושה. כי תאוות אדוני נלוז ואת ישרים סודו. אז פה יש שני דברים. יש את הישר, ויש את המעוות. כי תאוות אדוני נלוז ואת ישרים סודו, אומר ראשי, כי תאוות השם נלוז, מעוות בדרכה. מעוות בדרכה. ונלוז זה אותו אדם שנוטה מדרך הישר. הוא מוגדר כתועבה. תועבה, בר קפרה הסביר שמה זה תועבה במסכת נדרים, תועה אתה בא. נכון? זה משמעות תועבה. שם זה בהקשר של אשת איש, אבל זה משמעות תועבה, כי תועבת השם נלוז, זה טעות, סטייה מן הדרך. ואת ישרים סודו, ואם ישרים סודו, אשי אומר, במקום ואת ישרים סודו, ואם ישרים סודו, מה הכוונה? שבכל הפעולות של הישרים, מי נמצא? ריבונו של עולם. לכאורה אדם פועל בעולם שלנו, אבל כאשר אדם פועל בעולם שלנו מתוך ישרות, מי נמצא עמו? מי שותף שלו? ריבונו של עולם. ואם ישרים סודו, שאנחנו נדבר עוד על עניין פה של הסוד. מה משמעות העניין הזה של הסוד? אולי נמשיך עוד פסוק אחד, כי המדרש פה הוא מלא וגדוש. מירת השם בבית רשע, ונווה צדיקים יברך. מהרת מלשון ארור, הוא נווה מדור, כמו נווה איתן. זה, מהרה אנחנו מבינים מה זה, סוג של כללה. בבית רשע, הוא נווה צדיקים מברך. יש פה שתי מילים שונות. מצד אחד בית, שמופיע דווקא איפה? ברשע. מצד שני, נווה. אני דווקא הייתי מצפה אולי שיפוך. לא. מה הביטוי היותר חזק? בית או נווה? נווה זה מעין נווה מדבר, משהו לכאורה מנותק, ארעי. ובית זה ביטוי של קביעות, של שייכות, מקום מסודר. לכאורה מוזר קצת, נכון? אז הפרשנים מרגישים את זה, ומתמודדים באמת עם העניין הזה. אומר כך, תראו את המלבים, מיראת השם בבית רשע, שגם אם תראה שהרשע יש לו בית קבוע, דע כי יחול בו מיראת השם להקטינו ולחסרו ולהעבידו. מה עושה פה המלבין? בדיוק שואל את השאלה שלנו. למה לרשע יש בית, ולצדיק יש רק נווה? הוא אומר, זה בדיוק העניין. שגם אם נראה שלרשע יש בית, הבית הזה הוא רק בשביל מה? בשביל שזו של דבר, יחול במירת השם. לאבד אותו. לבריאות. זה העניין של הבית, זה משמעות הבית של הרשע. ונווה צדיקים יברך, הצדיקים אגם שאין להם בית קבוע, רק נווה, שמורה על נווה צון ואוהל הרי. בכל זאת, גם הנווה שלהם יברכהו השם. אומרת, בדיוק בצד השני, אומרת, המלבין אומר, זה בדיוק הבנתם נכון, בית זה פחות, זה יותר מאשר נווה. אתם צודקים. אלא מה? הבית בא לסמל שלמרות שעל פניו אתה מסתכל ורואה את בית הרשע ואומר, וואי, איזה יופי. תראו, מה זה? איזה בית. בסופו של דבר, כל העניין זה שיהיה לו מאיפה ליפול. ולצדיק, גם אם זה נווה, מקום יותר הרעי, יותר קטן, יש לו לכאן לצמוח. זה מסתדר מצוין עם מה שאמרנו, אל תקנה באיש חמאס ואל תבחר בכל דרכיו. שאדם חושב לעצמו, וואי, הנה, יש פה רשע, יש מה לקנה בו, לכאורה, כי הוא מצליח. על זה ממשיך הפסוק ואומר, מהרת השם בבית רשע, ונווה צדיקים יברך. בסופו של דבר, כל העניין זה רק בשביל להוריד את הדברים, כן.
אבל ככה לא הסביר המלבין את תכון, את הפסוק של רשע. הפסוק, הרי המלבין הסביר את הכל בצורה של מה? של נפש וגוף.
כן, אבל גם...
אני מצפה שגם אם רשע וצדיק, תסביר בצורה של נפש וגוף.
ודאי שיש פה את שני הצדדים. ודאי שהמלבין בא ואומר שאני יכול לקחת את ההקשר באותה מידה. לבוא ולהגיד, הנה, האדם בנפש רואה שדווקא הצדדים היותר חומריים שלו, היותר שליליים, הם מגיעים להישגים יותר טובים. או הם יותר טובים נראים לו מבחינת הנטייה הטבעית שלו, הנמוכה. ועל זה הוא בא ואומר, תדע לך שאם אתה תלך בכיוון הזה, אתה תיפול. יש פה את שתי המשמעויות במלבין. המלבין רק בא ואומר שיש פה גם צד שקשור לנפשו של האדם, ולא רק לצדדים החיצוניים.
גם הפסוק שלנו אפשר להסביר בצד נפש. שהבית של רשע בנפש של האדם הוא הרבה יותר מיוסד וחזק. כי האדם נמשך לזה הרבה יותר. ולמרות זאת, אם אדם עושה מצווה קטנה, שזה הרבה יותר קשה לו, אז זה יותר מבורך.
כן, אבל יכול להיות שלמלבין, אתם מהירים טוב, אבל יכול להיות שהמלבין, מה שהוא אומר, מירת השם בבית רשע, זה כבר הבית, זה בית שלם. לבוא ולהתייחס לאדם שיש בו שני כוחות, כבית רשע, כהגדרה עצמית, זה כבר יותר קשה. כל עוד מדובר פה על נטיות, אל תקנה, אל תבחר, אל תחרוש, אז זה כבר דבר שקשור למתיית הנפש. אבל כאשר אני כבר מדבר על שם עצם של רשע, זה כבר פחות שייך להגיד שלאדם עצמו יש שם עצם של רשע, מוחלט, ותדע לך שבסופו של דבר הוא ייפול. אפשר לקחת את זה קצת לכיוון הזה, אבל יכול להיות שלכן המלבין פחות נוח לו עם זה.
איך המלבין מסביר את כתובת השם לא זה בשם מסורות? גם סתה שופה מההסבר של נפש בגוף?
כן, הוא פה מסביר במשמעות נטייה, או מצד הבינה, שזה סטייה מן היושר, או מצד התאווה, שיצר לעצמו טבע של רשעה, הוא מחלק את זה, אבל זה פחות היה לי מרכזי, לכן פחות רציתי להתעכב בנושא של המלבין. מי שעוד שואל את השאלה שאנחנו שואלים בפשט הכתובים, זה הגרא. בחלוקה בין בית לבין נווה. אל תקנה, וכנגד המיישרים. אומר שאל תקנה באיש הממלא ביתו כסף וזהב מחמס. ואל תבחר בכל דרכיו, אפילו בדרכיו הטובים. לא תאמר אלך ואלמוד מעשיו הטובים. ואת הרע לא אקבל. לזה אמר, אל תבחר בכל דרכיו, כי טובתן של רשעים רעה יצל צדיקים. אני רק קצת מעמיק פה את עומק נוסף, ואומר שלמה לא תלמד. בגלל שבסופו של דבר, גם מה שנראה כטוב, בסופו של דבר זה רע אצל צדיקים. זה לא רק שזה יוביל אותך על הרע, אלא אותו דבר שתלמד עצמו הוא כבר רע. כי אותו דבר שנראה כטוב לרשע, הוא רע לצדיק. ולפי שהוא נגד מישרים, כולל צדק ומשפט, לכן כלל פסוק אחד, ולעיל אמר בכל א' ב' פסוקים, וחשיב כאן ג' דברים שהם שישה וכו', אני רוצה את הדברים פנימיים. מירת השם בבית רשע, ולרשע, העולם הזה אצלו כבית, שהוא בקביעות. העולם הזה לרשע הוא בית, זה הקביעות שלו. אבל הצדיקים הוא נווה, שנווה הוא מקום דירה לפי שעה. הוא אומר שלרשע יהיה מהרת השם אפילו בביתו, שכאן הוא הקביעות שלו, יהיה גם כן מהרת השם, ומכל שכן בעולם הבא. מאוד מאוד דומה להסבר של המלבים שהזכרנו, נכון? אבל הוא רק מוסיף ואומר שבעצם זה מתייחס לעולם הזה. העולם הזה זה ביתם של הרשעים. למה זה ביתם של הרשעים? כי אין להם עולם אחר. זה כל העולם שלהם. זה המציאות שלהם. המציאות שלהם זה הצד של הרשעה, שלא קיימת בעולם העתידי. ולכן יהיה לו רע. יהיה לו רע כבר בעולם הזה, אומר הגר"א. ונווה צדיקים יברך, והצדיקים אפילו הנווה שלהם, שעולם הזה אצלהם כנווה לפי שעה, יבורך. אפילו הנווה של העולם הזה גם כן תשרה בו ברכה. ומכל שכן, בעולם הבא. עכשיו יש לו גם פה עוד קצת העמקה בפנימיות התורה, אנחנו לא ניכנס למוצגים הפנימיים, אבל הדברים הם נפלאים, שרואים את זה הרבה פעמים במהלך הפרקים, שהיה ניתן לחשוב שהשכר של הצדיקים זה בעולם הבא. בעולם הזה, טוב, פרוזור, פה זה העולם של הרשעים. ולכן מי שרוצה עולם הזה, לכאורה, יכול להרוויח משהו על ידי זה, שהוא יחיה חיים לא מתוקנים, חיים שליליים. באים הפסוקים ואומרים, אל תתבלבלו. גם מה שנראה לכם כבית של הרשעים, וכנווה לצדיקים, מצד האמת זה הפוך. לצדיקים, גם העולם הזה, הקדוש ברוך הוא מברך אותם. למרות שזה נווה, חלה בו הברכה. ולרשעים גם בעולם הזה בעצם לא טוב, בשורש לא טוב. וזה חידוש. כי יש צעד שאפשר לבוא ולומר, טוב, מה אפשר לעשות? העולם הזה הוא לא שייך אלינו, הוא לא שייך לצדיקים. וזה דבר שהנפש מתקוממת נגדו. אדם לא מרגיש טוב עם אמירה כזאת. יכול להאמין בה, אבל קשה להתחבר אליה. לפחות ברמה של אנשים פשוטים. ועל זה אומר, זה לא כך. הקדוש ברוך הוא מיטיב וטוב גם בעולם הזה. גם בנווה. זה נכון שזה רק נווה. שלא נטעה. אבל גם בעולם הזה תהיה ברכה יותר גדולה לצדיקים. בעזרת השם.
זה מתבטא. סוף סוף
יש בית לנש נווה. בגלל שאם אנחנו בוחנים את הדברים רק בפן החיצוני, אז יכול להיות שאתה צודק. אבל בפן הפנימי, השורשי, אדם שהוא חי חיים טובים, חיים מתוקנים, אז זה מה שנקרא, מה שאמרנו קודם, יהיה טוב אל תקרי רע. הטוב, בסופו של דבר, גם יוצר תחושה של שלמות פנימית יותר מאשר המציאות של הרע. זו תשובה ברמה מסוימת. בעזרת השם כשנראה את המדרש, אני חושב שיהיה לנו תשובה בעוד רמה. אבל ברמה הבסיסית, עד איכן שאנחנו למדנו עד עכשיו, אני חושב שזו התשובה הבסיסית הראשונית. במדרש אולי נוכל לראות דברים נוספים. מה?
זה השיר, שמח
בחלקו. כן, זה צד, נכון, זה צד מסוים. אני יכול להגיד שהסיפוק של מציאות שלמה, מעין מה שאומר המשלי בעצמו, של שגם ההנאה, מדבר שהוא נמוך, היא לא הנאה שלמה. אנחנו בעזרת השם, כשנגיע לפרק י' ד', אז בעזרת השם נראה את הדברים שם, שם הוא מדבר על הדבר הזה. בואו נראה רגע אחד קצת את המדרש גם כן היום. זה קשור גם לפרשת השבוע הקודמת, אז חבל לפספס. אל תקנה באיש חמאס, ואל תבחר בכל דרכיו. מי זה האיש חמאס הזה? הפרשנים, ראינו כמה כיוונים. המלבין מתייחס יותר לעצמו. הפרשנים האחרים דיברו על איש חמאס, אדם שהוא נוהג באופן רע. המדרש מצביע עליו באצבע. אומר, מי זה האיש חמאס? אדם ספציפי. איש חמאס זה עשיו הרשע. אל תקנה בעשיו הרשע. איש כמה דתימה ואי עשיו איש יודע צייד. טוב, זה לימוד מפורט. איש חמאס, ועל עשיו נאמר, איש יודע צייד. חמאס, כמה דתימה, מחמאס אחיך יעקב, שאותו עשיו, הוא היה חומס את אחיו יעקב. מה שאמר אל תקנה, לפי שהיה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שעתידים ישראל שיהיו משועבדים תחת ארם, והיו דחוקים ולחוצים ביניהם, ועתידין ישראל להתרעם על זאת, כשם שאמר מלאכי, אמרתם שב עבוד אלוקים, ומהבצע כי שמרנו משמרתו, ועתה אנחנו מאשרים זידים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. לפיכך אמר רוח הקודש על ידי שלמה, אל תקנה באיש חמאס, אל תקנה בשלום עשיו הרשע, ואל תבחר בכל דרכיו שלא תעשו כמעשיו. רבותיי, עומק נפלא של המדרש. מי זה איש חמאס? עשיו. מי זה עשיו? זה אדום. זה אדום. כאשר עם ישראל יורד לגלות, ומגיע להשתעבד בין אומות העולם, ורואה אותם, כל אחד יושב בנחלתו, בביתו, ומצליח. ונוצחים, ורואים את דתם למעשה הולכת ומופצת בכל העולם כולו, ואנחנו נמצאים מעט. נמצאים תחת עול הגלות, משועבדים. הנטייה היא, עלולה להיות, לקנה בעשיו. לא שחשבנו שאנחנו מקנים בעשיו הרשע. מי פה שקרא את פרשות השבוע, הרגיש קנאה לעשיו? לא בדיוק, זו לא הנטייה טבעית. אלא הקנאה היא בהצלחת הגויים, בהצלחת המלכויות, ומלכות רביעית, שזו המלכות הקשה ביותר, זו מלכותו של עשיו, והיא ארוכה ביותר, יש בה הרבה צביעות, עשיו זה החזיר שמפריס לפה ואומר טהור אני, כמו אותו עשיו שהולך ולמעשה מרמה את אביו, צדו בפיו, כמו שאומר השיב והמדרש, כיצד מאסרים את המלח וכולי. אל תקנה באותה הצלחה של אותם אומות העולם. גם שנמצא בגלות, בשפל המדרגה, אל תקנה בהם. זה עשיו הרשע. קודם כל, תדע לך, מאיפה זה בא. תוכל להצביע. אתה רוצה לדעת מי זה אותה מלכות רביעית? מי זה אותה אומה שאתה נמצא בנותיה, והיא מצליחה? זהו. זה איש. זה איש חמאס. זה עשיו. כך אומר לנו המדרש. אל תקנה. למה? אל תבחר בכל דרכיו שלא תעשה כמעשיו. למה? הביטו לאחרית הדבר. שהנה היום בא, שיתאב אלוקים כל מישהו מליז במצוות. עד הוא דכתיב כי את אוהבת השם נלוז. וכן הוא אומר, איש דמים ומרמה יתאב השם. אבל מי שמיישר רוחותיו לפניו, הוא יהיה מאנשי סודו עד הוא דכתיב את ישרים סודו. וכן הוא אומר, כי את אומר לי יעקב, ואומר, סוד השם ליראיו, ואומר, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. נפלא מאוד. אל תעשה כמעשיו של עשיו, של אחד בפה ואחד בלב, של מוסר נוצרי מעוות. כי עשיו, וזה מדגישים, מה העניין של עשיו שהוא היה אדום? שהיה לו אפשרות לעשיו לחיות חיים מתוקנים? אפשרות לבחור בדם בכורות, דם מילה, דם קורבנות, ועשיו מאס, מאס במצוות. המדרש מדגיש את העניין, מי שיסתכל במדרש רבה, מדגיש את העניין שעשיו מואס במצוות. הוא לא רוצה לשמור. בעצם הוא לא מחפש את דבר השם. מה הוא מחפש? הוא מחפש דווקא את ההצלחה החיצונית, את המוסר החיצוני. אבל הוא לא מחפש באמת את הופעת השם בתוך המציאות. ועל זה אומר שלמה, מדגיש פה המדרש, לכך אמר רוח הקודש על ידי שלמה. זה ביטוי של רוח הקודש שאומרת מה? אל תקנה באיש חמאס, אל תקנה בשלום יסב הרשע. זה שיושב לבטח. ואל תבחר בכל דרכיו שלא תעשה כמעשיו. כי באחרית דבר, הקדוש ברוך הוא יתאב כל מי שמליז במצוות. זה מה שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר עושה. הוא מתאב את אותו נלוז, את אותו יסב. אותי דברים כל כך אקטואליים. בפעמים יש צורך לחכות את התרבות המערבית, נמצאים ערב חנוכה, את כל אותם הופעות חיצוניות, אותה הצלחה חיצונית, ואומרים, הנה הם מצליחים. יש נטייה לחכות את המצליח. ולא רק לחכות את המעשים, אני בא ואומר, טוב, אני לא אחכה את המוסר המערבי. למה אני אחכה? אני אחכה רק את הדרכים. אל תלך בדרכיו, ראינו כבר את הגרא. ראינו את הפרשנים. לא ללכת בדרכיו. למה ללכת בדרכיו? כי הדרכים של הרשעים הם לא טובים לצדיקים. וגם, וזה גם תשובה לאיתן, גם בעולם הזה, זה נכון שיכול להיות שעכשיו בנקודת המקום והזמן המסוימת שעבר עם ישראל, יש תקופה שעל פניו עשיו מצליח יותר מיעקב, והיה כי תריד, ופרקתה הוא לא מעל צוואריך. יש תקופות כאלה, יש מצבים כאלה שעשיו מצליח יותר. אירופה פורחת. אבל בשורש הקדוש ברוך הוא ודאי שומר את דרכיו של הצדיק, והקדוש ברוך הוא יגמול טובה לצדיק, ועשיו הרשע, התוצאה שלו תהיה שיקבל את עונשו. לא להסתנבר בכל מיני הצלחות חיצוניות. גם אם הן נראות מאוד יפות. ובתרבות המערבית זה בדיוק זה. יש מי שרוצה ללכת לשם, כמו שהזכיר המלבים, להידבק באותם רעיונות בגלל מה? לא בגלל שבאמת הוא מסכים ממה שקורה שם, אלא הוא רואה הצלחה. רואה הצלחה, מתקנה, ורוצה גם הוא שיהיה כזה פאר, כזה חופש, כמו שיש שם. יש כאלה שלא רוצים להתחבר מצד באמת אהבות ליבם, אלא מצד זה שהם באמת, אומרים, יש פה היגיון גדול, מוסריות כזאת. צביעות כזאת. אבל אין מוסריות, אנשים רוצים להתחבר, זה לא הדרך. זה לא הדרך. ודאי, צריך להשתלב בתוך, גם כשאנחנו נמצאים, תמיד צריך לדעת שאנחנו לא בדרכם. אנחנו בדרך התורה. לא להתבלבל לרגע. הדרך שלנו היא דרך אחרת. היא לא הדרך של הנלוזים, של הטועים, של עשיו הרשע. וכל הזמן המאבק הפנימי הזה נמצא. המאבק בין יעקב לעשיו שלא מסתיים בפרשה הקודמת, פרשת וישלח, אלא ממשיך ומלווה את עם ישראל בכל הגלויות, בכל ההתמודדויות. והמדרש הזה הוא משמעותי מאוד בדיוק לעניין הזה.
תברר, תראה, אולי יש שם משהו שהוא כן אמיתי, שכן יכול לקחת. איך זה מסתדר?
לא את הדרכים.
ואת מה כן?
ודאי שחוכמה, אפשר להתמודד עם חוכמה, אפשר ללמוד חוכמה. אפשר לקחת את הדברים, אבל החוכמה היא עצמית. היא לא קשורה דווקא לאומה זו או אומה אחרת. חוכמה היא קיימת. הדרך זה כבר האופן שבו מוליכים את הדבר בתוך המציאות, לא החוכמה עצמה. והאופן שעשיו מוליך את החוכמות אל תוך המציאות, את הפילוסופיה של תוך המציאות, הדרכים האלה הם דרכים אלו זאת. זה דברים שונים. יש את החוכמה עצמה ויש את הדרך שבה הדברים מופיעים בתוך המציאות. רגע, אבל עדיין, כשעם ישראל נמצא בגלות, אז עכשיו לא בדיוק טוב לנו, מה ששואל איתן. אבל זה סודו, שהיסוד הזה חוזר הרבה פעמים. אומר כך, אבל מי שמיישר חוטה לפניו, הוא יהיה מאנשי סודו. מה יהיה אנשי סודו? תגיד, הוא יהיה מאנשי השם. מה זה יהיה זה של הסוד? אלא כשאנחנו נמצאים בגלות, אז אנחנו לא רואים את האור האלוקי בתוך המציאות של העולם שלנו. אבל זה סוד. אנחנו יודעים את האמת. הקדוש ברוך הוא בעצם, כאשר אדם נמצא ורואה את הגדלות של אדום, רואה את הצלחת הגויים, ויודע, יודע מצד גילו לו סוד, הוא יודע בעצם מה המשמעות של כל האימפריה הזאת הענקית. ואורחות אבל הוא יהיה אנשי סודו, עד הוא דכתיב את ישרים סודו. לכן הוא אומר, כעת יאמר יעקב, ואומר סוד השם לרעב. ואומר, ושבתם וראיתם בצדיק לרשע, בן עובד אלוקים לאשר לו עבדו. זה מצב העתידי, אבל עד אותו שלב, כשנמצאים בגלות, מה יש פה? איזשהו סוד. סוד שנמצא לישרים. והישר שיודע את הסוד, אז גם המציאות של הגלות כבר נראית אחרת. גם הגלות כבר עוברת מתוך יכולת לבחון את הדברים, לא רק בהופעה החיצונית של ההצלחה החיצונית, אלא באמת באופן האמיתי. ולעתיד לבוא באמת הדברים הקדוש שלך ימדוד להם כמידתם. כאשר עשית כן יעשה לך, מולך ישיב בראשך, זה לרשעים מצד אחד, ומהצד השני, ההצלחות של הצדיק. והיסוד שאומרים פה, יעקב ושתיים יושב אוהלים. לפעמים דווקא הפנימיות, החיים בתוך מציאות של סוד, בתוך העולם הפנימי של האדם, היא קשורה לישרים. לישרים שהם מופיעים את תופעת השם באופן אמיתי במציאות. וההצלחה של הרשעים, אמנם כלפי חוץ היא הצלחה גדולה מאוד, אבל בסוד היא כלום. ההפך. כל ההצלחה שלהם זה רק כשהבית שלהם יחרב מגובה יותר גדול, כמו שאומר הגר"א והמלבי"ם. בעזרת השם, שנזכה גם להיות אנשי סודו וגם לראות את אחרית הימים. המדרש עוד ממשיך. גם הכיוונים הללו. מה? סליחה?
כאילו, אדם יכול לחלק משני הפסוקים, אומר, חצר ראשון מדבר על משכן, חצר שני מדבר על סתם, מכירים לאן, אבל לא ללכת על... לא ללכת לחפש לאנשים שיש לו טוב, יש לו רע, כי אולי תלמוד ממה הדברים. אז איך תוכל אחת תקליפות עזרה? זאת אומרת, אפשר ללמוד לבין אדם רע גם את הפסוקים?
זה רב מאיר. כבר מופיע שרב מאיר לפי מעלתו יכול לי באמת לנהוג כך, אבל אדם שעדיין לא נמצא במעלה כל כך גדולה, כבר נמצא במקום אחר. רב מאיר צריך לזכור שהוא כבר הכיר את הדרך של אחר כשהוא עוד היה צדיק, כשהוא עוד היה חברותא של רבי עקיבא.